עורך הדין אבי בלום והפרשן יעקב ריבלין, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
ערב טוב, לפני שנדבר באמת על מה שקורה עכשיו בכנסת ועל הצעות החוק הבאות, גם בסוגיית המערכת המשפטית, אבל שוחחנו כאן שעה ארוכה עם הרב אריה דרי, יושב ראש שס, בשעה הקודמת. התבטא כמובן על התחושות שלו אחרי גזר הדין ואחרי מה שקרה בבגץ, התסכול הגדול וכל האמירות הללו מסביב. גם תתייחסו לזה אם תרצו, אבל גם לאמירות שלו שהוא לא נולד שר ועדיין אפשרי שהוא יחזור להיות שר. איך זה בדיוק מסתמן או יקרה לדעתכם? נפתח איתך יעקב.
אבי, נדמה לי שבתכנית שלנו ביום שני שעבר דיברנו בדיוק על זה, אמרנו שדרי מתכנן לחזור להיות שר, ואחת הראיות לזה היא שלא נתן לאף אחד ממלאי המקום שלו להיכנס למשרד. בן צור לא נכנס למשרד הפנים, ומרגי לא נכנס למשרד בריאות, כל אחד נשאר בעניינו, כי הוא אומר שהוא עומד לחזור. וגם דיברנו על החוק, ונדמה לי אבי, תתקן אותי אם אני טועה, שגם ציטטנו במדויק את נוסח החוק שעומד לעלות. החוק אומר, מי שלא שמע אותנו אז נחזור, שהחוק אומר שלבגץ אין עילה להתערב בשיקול דעתו של ראש הממשלה באשר למינוי שרים, שזה בעצם ביטול עילת הסבירות, אבל באופן ספציפי לגבי החוק של דרי. עכשיו, אמרנו גם אז שבגץ יפסול את משהו פוסל כמו כל חוק אחר שלא מוצא חן בעיניו, בייחוד עכשיו שיש פייט רציני בין המערכת המשפט למערכת המחוקקת. והיום בבוקר אנחנו שומעים את גדעון סער, שכידוע הוא, אני לא יודע אם הוא התפקיד של גלי מיארה או היועץ המשפטי או שהיא שלו, רק אנחנו יודעים שתמיד משהו, הוא יודע מראש מה שהיא הולכת להגיד, והוא אמר שהוא יודע שהקומבינה הזאת לא תעבוד. אז אנחנו יכולים לנחש שתהיה חוות דעת של היועצת המשפטית שאומרת או שזה לא מתאים, או שזה מתאים רק מהקדנציה הבאה, וזה יגיע לבית המשפט, איך שזה ייגמר, אני לא רוצה להישמע פסימי, אבל טוב זה לא יהיה.
אני דיברתי היום עם יושב ראש ועדת חוקה, ואמרתי לו, ומה תעשו אם אחרי כל זה בגעת, כמו שראינו את היועץ המשפטי של ועדת החוקה, שהוא התנגח בו היום, אומר, זה יחול רק מהקדנציה הבאה. מה שלא מנע, אגב, אנחנו יודעים, ראש ממשלה חילופי, חוק החילופין חל מיידית, וגם את הוועדה למינוי דיינים הם שינו מיידית, אבל אנחנו כבר שומעים את הקולות. אני רק רוצה להזכיר שכבר בפסק הדין הראשון, דווקא דעת המיעוט, שכן, שכולם התפארו בה, היא זו שאמרה שהחוק יסוד חל מהקדנציה הבאה, ולכן, היות ואין לו תחולה רטרואקטיבית, אז עניינו של דרי צריך לחזור ליושב ראש ועדת הבחירות. זאת אומרת, הסנונית הזאת כבר הייתה, וזה יכול להיות שזה יהיה הקו המנחה. מה שאני רואה כאן אצל דרי זה שהוא רוצה לשחרר דבר אחד, שלא יקפפו אותו והוא לא ירים ידיים. הוא צריך ללכת לבגץ כמו חוק המסתננים. אתם חושבים שאתם בזה שתפסלו אותי אני ארים ידיים? לא, נלך, נחוקק. זה יחזור, נחוקק שוב. והפינק פונג הזה עלול להיות הקדימון לכל מה שנראה עם החקיקה הזאת של המהפכה המשפטית, הרפורמה המשפטית, או שלא קוראים לזה. עכשיו, אני רוצה עוד אנקדוטה קטנה שאמר לי היום אחד משרי הקבינט.
כן.
אומר לי, תראה, היחיד שאתמול הגן על היועצת המשפטית לממשלה, היה אריה דרי, דווקא בשיא הזעם שלו. אומר, חבר'ה, צריך לשקול את הדברים, אני מדבר על ההתנפלות עליה, על כך שהיא לא אישרה עתימה מיידית. צריך לשקול את הדברים, צריך גם להראות שזה נעשה בצורה ישרה וחוקית, גם מול העולם, גם מול האמריקאי. אומר, היחיד שעוד נותן את השפיות למערכת המשפטית זה אריה דרי, ודווקא אותו הם פסלו. תבין, באיזה עולם הפוך אנחנו נמצאים? גם אולי קצת אומר על, 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 אני אומר, על סיכול הדעת הנקי של דרי, כשהוא דן בנושאים ביטחוניים, כנראה לא בכדי, אנחנו רואים כמעט קונצנזוס מקיר לקיר שהנוכחות שלו שם, כמשקיף או כשר, באיזושהי דרך חיונית. אבל זו אנקדוטה. האיש שהגן על המערכת, הוא זה שהמערכת דווקא
שחוטף דווקא מאוד מהמערכת.
רגע, אפרופו הדוקטור, אני רואה את הדברים הפוך, אבי. היום אני שומע את חבר הכנסת דוד ביטן אומר שצריך לרכך את הרפורמה המשפטית. האם זאת אותו דוד ביטן שעומד בפני משפט קשה מאוד? האם אנחנו יכולים לחשוב שבתת ההכרה שלו לפחות, לא במודע, הוא הרי שוחר מוברק של מערכת המשפט, אבל אולי בתת ההכרה שלו הוא חושב שזה יעזור לו מול בית המשפט, ולענייננו, אולי אריה דרי חושב שאם הוא ידבר בעד עצם משפטית, אולי לא צריך קודם לפי החליל של גדעון סער, ולא צריך חוות דעת שזה חל מהקדנציה הבאה, או שזה בלתי סביר באופן קיצוני. אני רק מעלה את זה כאפשרות.
הוא איבד כל שביב של תקווה ואמון, בכך שתהיה איזושהי חוות דעת שלה לטובתו.
יותר מזה, הוא כבר הגיע להרגעה האחרונה, אחרי שהוא שתק הרבה מאוד שנים, אולי מתוך הכוונה הזו, יעקב, שלא להרתיח יותר מדי ולקומם עליו את מערכת המשפט, וזה לא עזר לו, הוא למד על בשרו שאותה שתיקה, או כמו שאמר אבי, המתינות הזאת, לא תורמת לו שום דבר. הוא אמר את זה פה לפני שעה, במילים פשוטות וברורות, שמצד אחד נכון, אנחנו רוצים כאן מדינה מסודרת, עם משטרה חזקה, מערכת משפט חזקה, אבל אין מה לעשות, כן? בסוף הם קבוצת שופטים, מזרם מסוים, מסוג מסוים, לא יעזור מה נגיד או מה נעשה.
תשמע, אני רק יכול לצטט את מה שאמר לי יעקב, רק להשלים, אתה יודע, בסוף אפשר לתת כוונות רשי לכל דבר, ואני אפולד את מה שאתה אומר, אבל דרי מצד שני נותן גיבוי מלא ליריב לוין, והתנתי לא פחות ממנו. ואותו שר אמר לי, תשמע, התפעלתי באותו רגע, שדווקא האיש שהוא חטף ממנה, והוא במישור אחד עולה בה, כשזה מגיע למישור הביטחוני, הוא משמיע נכוחה את מה שהוא חושב, גם אם זה בעצם לטובתה. אז זו אנקדוטה לערב זה.
רגע, אז בוא נמשיך עם עוד אנקדוטות, כי כל אנקדוטה ממלאת אותנו משהו שלא לימדה הקודמת. היה דיון חשאי בין חברי הקבינט ובצמרת הליכוד, האם להדיח את היועצת המשפטית. זה מאורגן בחוק, ושעתו גם הדיחו את פרופסור זמיר אחרי פרשת קו 300, אפשר להדיח אותה. לא רק דרי התנגד להדחה שלה, התנגד עוד אדם שקוראים לו ראש הממשלה נתניהו. הוא מתנגד להדחה של ניערה הזאת, ופה אפשר לראות את זה בשני דברים, או שהוא באמת שוחרר מערכת המשפט, או כמו ביטן וכמו דרעי, גם הוא עומד בפני איזושהי הכרעה שיפוטית שהיועצת המשפטית יכולה לקחת אותה לכאן או לכאן כמו עסקת טיעון. אז אני מסתכל על שלושת האישים הנכבדים האלה, דרעי, ביטן ונתניהו, כל אחד איש משלטי מעלתו וכבודו, ואני רואה שהיחס היותר פייסני שלהם לעומת האחרים כלפי מערכת המשפט, כלפי היועצת המשפטית, יש לו מכנה משותף אחד, ששלושתם מחכים לאיזושהי הכרעה משפטית. אני טועה בזה, אבי?
תראה, לביבי יש רק מה להרוויח אם הוא מדיח. תראה, אם המערך הדחה זה יעבור, ויבוא פרקליט מדינה שיכול לסגור על איזשהו עסקת טיעון שיהיה יותר נוח לו, אז יש לו רק מה להרוויח. אבל אני מניח שבצד האינטרסים האישיים שלהם, מי שבא על ניסיון יודע שזה ילך למקום לא טוב. בג"ץ יפסול את ההדחה הזאת, יגיד שהיא לוקה בחוסר סבירות, כי משיקולים זרים, ואנחנו נגרר כאן לקאוס הזה שישליך גם כלכלי, ויש צרות גדולות יותר. אתה יודע מה, זה אולי גם מסר, אולי קצת פחות לדבר ויותר לעשות. בינתיים אנחנו רואים שכולם מדברים, כולם מדברים גבוהה גבוהה על משילות, על טיפול בטרור. לא ראינו בינתיים תוצאות גדולות, לא בזירה הביטחונית, ובינתיים הכל דיבורים גם בזירה המשפטית. בוא נראה מה הם הצליחו להעביר.
ואני רוצה להוסיף, גם לא ראינו שום תוצאות כרגע בזירה הכלכלית, וכל אחד שמתדלק ואין לו רכב חשמלי, יראה בעוד יומיים שכל תדלוק עולה לו עוד הרבה מאוד כסף. אז בינתיים המחירים עולים, הביטחון האישי לא מי יודע מה, למרות שבן גביר מגיע לכל מקום פיגוע ודורש עונש מוות למחבלים, ולאטום בפח מגולבן את החדר שלהם. אגב, אני שומע שהפלסטיני כבר פרצו את זה 5 דקות אחרי כן, אבל כמו שאבי אמר, אנחנו מצפים לממשלה הזאת יותר מדיבורים, ואנחנו מצפים למעשים, ונכון לרגע זה מה שאנחנו רואים זה פקה פקה.
אם אפשר עוד אנקדוטה, אני פגשתי בשבת, יודע, לא נגיד דברים בשמנו, פגשתי בשבת מישהו שהוא היה בכיר בדגל התורה בתקופת הרב שטיינמן, אמר לי, תשמע, אם היו כאן היום, מרן, תדע, כל אחד יפתח בדורו כשמואל בדורו, מרן הרב שטיינמן, הם היו תופסים קצת את חברי הכנסת מהאוזניים. מה אתם עכשיו מגישים כל מיני הצעות חוק שאפילו לא בהסכמים הקואליציוניים וגורמים בזה רק לליבוי הסינה כלפי החרדים? הרי גם ככה הימין כאן משתולל. בן גביר וסמוטריץ' זה רק תחילת הדרך. אנחנו לא צריכים להיות בליבת הסערה הזאת. אפרופו, כשאנחנו מכניסים חישובים מה עבר לדרי אתמול בראש בישיבת הקבינט, אולי גם השיקול הזה.
טוב, שאלה אחרונה לסיום, או נושא אחרון לסיום, אי אפשר להתעלם באמת מהסוגיה הביטחונית, והוא ראה זה פלא, אחרי הטבח הקשה הזה בליל שבת, הקבינט מחליט את מה שהוא מחליט, וכולם מתיישרים, כולל בן גביר וכולל סמוטריץ', השרים הבכירים בממשלה. אם חלילה או אירוע כזה היה קורה רק לפני חצי שנה, היינו שומעים אותם מדברים אחרת לגמרי. האם אנחנו שוב רואים לנגד עינינו את מה שרואים מכאן, לא רואים משם?
זה המחשב אפילו יותר מזה. תראה, הרי כולנו יודעים שאין בעצם מה לעשות. המפגע הבודד הזה לא היה חבר לא בחמאס ולא בפתח ולא בג'יהאד האיסלאמי, זה חשמלאי רכב שעלה לו ג'נן על הראש, לקח אקדח ויצא למסע על ירי, זה יכל להיגמר חלילה ב-20 הרוגים, ויכל להיגמר בשניים אם היה שם מישהו שולף נשק. אין כתובת, אין בעצם מה לעשות. יש לנו את האמריקאים גם שנושפים לנו בעורף, הנה בלינקן מגיע עם כל מיני טענות על הרפורמה המשפטית, על המצב הכלכלי ועל המצב הביטחוני, ואתמול הייתה תקיפה מדהימה, לפי מקורות זרים הייתה של ישראל, ובדיוק כמו שאמרת, אבי, דברים שרואים מכאן לא רואים שם. ברגע שאתה נהיה שר, ואתה מודע לכל מערכת השיקולים, ואתה יודע מה אפשר ומה אפשר, אי אפשר לעשות, אז אתה לא אותו נער הגבעות שמגיע לפיגוע ומנצח עם שתי ידיים על המקהלת מוות לערבית. זה הסיבה לזה של שניים האלה שהצטיינו בעיקר בצעקות, כן, מדברים יותר מדון, אבל אני מאוד מאוד חושש, כמו במשל על החתול של רבי יונתן אייבשיץ, אני מאוד מאוד חושש שאם יהיה חלילה עוד פיגוע קשה אחד, אז יקפוץ להם שוב פעם הסמוטריצ'ים והבן גביריות.
תראה, אבל חייבים לומר מילה שבסוף זה תראה, חלפו שבועות ספורים, ובן גביר שם כאן תוכנית בעלויות של מיליארדים, והוא עם מטרה לגייס שוטרים בכוח אדם איכותי, ואם הוא יצליח להביא בסוף שנתיים, שלוש שנים, כוח אדם איכותי למשטרת ישראל, זה היה המבחן שלו, זה מבחן ארוך טווח, ובינתיים כשקוראים פיגועים הוא לא היה. חייבים לומר שגם סמוטריץ' עושה רושם של מישהו שהוא נכנס לתפקיד עד הסוף, אבל כמו שיעקב אומר, את הצרות המתלהמות, אתה לא יכול לפרוט לפרוטות, שקורה לך פיגוע כאן ועכשיו, שאין מולו באמת שום פתרון, מול המפגע הבודד, כמעט ואין שום פתרון.
אוקיי, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, הפרשנים, תודה לכם, ערב טוב, להתראות.
ערב טוב.